אז אנחנו מתחילים חלק שני של ליקוטי אמרים. ליקוטי אמרים, חלק שני, הנקרא בשם חינוך קטן, מדוקט מפי ספרים, עמוד 150 בתניא. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד אוהו, בוקר טוב ומבורך, מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע. ספר ליקוטי אמרים כולו, נהוג לומר שהחלק השני בעצם מלכתחילה נכתב בתור החלק הראשון. החלק הראשון נכתב בתור החלק השני. ולאחר מכן החליט התניא להפוך את הסדר מסיבה מובנת. החלק השני, הקצר, שאליו אנחנו נכנסים עכשיו, כי שמו הוא שער הייחוד והאמונה. עסוק, באתי, אין לך את זה. יש לך? בסדר.
אני תורן,
זה
חינוך קטן.
הוא יסביר עוד מעט. הוא יסביר עוד מעט. החלק השני הוא שער הייחוד והאמונה, והוא עסוק בהבנת האמונה עצמה בהשם. מיוסד על פרשה ראשונה, תודה רבה, מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע. אם נסתכל רגע בראש הכותרת של הפרק הראשון, אחרי ההקדמה של חינוך קטן, בראש הכותרת של הפרק הראשון כתוב כך, שער הייחוד והאמונה, בעמוד הבא, שער הייחוד והאמונה, להבין מעט מזער מה שכתוב בזוהר, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא ייחוד העילה, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הוא ייחוד התתאה. זה בעצם עניינו של החלק הזה, להבין מעט מזער את שני האופנים בהבנת אחדות השם. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד מייצג את האופן העליון באחדות השם, מה שאנחנו קוראים תמיד דעת עליון, ייחוד העילה, את הבנת האמונה כפי שאני יכול לעכל אותה, אבל רק בייחוד העילה, כלומר אני לא יכול להגיע להבנתה. דהיינו שכל מה שיש פה בעולם הוא בעצם אין, ואין עוד מלבדו, וזה היש. ולהבין את זה בייחוד התתאה, כלומר באופן התחתון יותר בהבנת אחדות השם, וזה עניין אחדות השם, איך זה מתגלה בכך שבכל נברא כן יש את היש בפני עצמו. זה מופיע בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בפרשה הראשונה של קריאת שמע, לפני ואהבת, פותחת ביסוד האמונה באחדות. עצם המשפטים הפותחים האלה אומרים שטבעי היה שזה יהיה הפתיחה של ספר ליקוטי אמרים. ואנחנו גומרים עכשיו סדרה של הרבה מאוד פרקים שעסקו במצוות אהבת השם, הכנפיים. אנחנו גומרים עכשיו הרבה מאוד פרקים שעסקו באהבה וביראה. והאהבה והיראה הם מה שבאים בקריאת שמע אחרי מצוות האמונה והאחדות. כלומר, שער הייחוד והאמונה, ונחלק עוד הרבה בין הייחוד לאמונה, באופן טבעי הוא הפתיחה של הכל. אם יש את האמונה הזאת, אם יש את האמונה הטהורה בייחודו ואחדותו יתברך, אז אפשר לנסוע קדימה לאהבתו ולהיראתו. ובכל זאת, בחר האדמור הזקן לעסוק ב-53 פרקי עבודת הנפש, של המאבק בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, ושל מבנה האדם במבנה הנפשות, והמבנה של מלמטה למעלה, לפני שהוא בירר את יסוד שער הייחוד והאמונה. לשער הייחוד והאמונה הזה מוקדמת הקדמה קצרה, יסודית מאוד, שבעצם מחברת את הרעיון של מצוות האמונה ומצוות האהבה והיראה ומה שהוא קורא עכשיו חינוך קטן. במושג הזה נבין תוך כדי ההקדמה. חינוך קטן. חינוך קטן, הכוונה היא לחנך קטן. חינוך של נער. אנחנו נגיע לזה תוך כדי ההקדמה בניסיון להבין את העניין. אבל נחזור לכותרת, ליקוטי אמרים, חלק שני, הנקרא בשם חינוך קטן. על שם ההקדמה הזו הוא קורא לכל חינוך קטן. אנחנו נראה בסוף שער הייחוד והאמונה, אם קלטנו את החינוך קטן שיש בשער הייחוד והאמונה, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. בדרך כלל אנחנו מקובלים, כבר דיברנו על זה בהתחלה, שבסופרים הוא מתכוון לרבותיו ורבותי רבותיו, כלומר בעיקר לבעל שם טוב ולמגיד, גם לרב מנדל מויטבסק של טבריה, שהוא רבו חברו, שיחד איתו נמצא אצל המגיד, ואחרי זה הוא רבו. ובספרים הוא מתכוון לראש ובראשונה למהר"ל מפראג ולשל"א, שהם היסודות שדרכם הוא מעביר את הדברים. מיוסד על פרשה ראשונה של קריאת שמע, כבר דיברנו, והוא פותח את הכל בפסוק ממשלי, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בברו. חנוך לנער על פי דרכו, אגב הערה צדדית, אבל כנראה מאוד מאוד חשובה, זאת הפעם היחידה בתנ"ך, דבר מאוד מעניין, שמופיעה המילה חינוך בתור education. חוץ מפעם אחת, אצל אברהם אבינו כתוב הירק את חניכיו ילידי ביתו. מאוד מעניין. היום חינוך זה מקצוע מאוד מקובל, אבל בתנ"ך שכנראה עסק קצת בחינוך, המילה הזו זוכה להגיע פעם אחת. היא מופיעה הרבה מאוד פעמים בתור חנוכת בית וחנוכת מזבח וחנוכת חפצים. אבל חינוך במובן של חינוך ומחנך וחניך. מחנך וחניך יש רק אצל אברהם אבינו. דבר מדהים. וירק את חניכיו ילידי ביתו, כשיוצאים למלחמה על לוט, למלחמה על, על, על ארבעת המלכים כדי להחזיר את כבודה האבוד של סדום וכו' וכו' וכו'. והפעם שיש במשלי את המושג של חינוך זה בפסוק הזה, חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה.
יש בשם שמות אדם.
ודאי, 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 ודאי. חנוך, כן, 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 כן. אבל ללא הפסוק הזה חינוך היה נתפס אצלנו רק כחנוכת בית. וכדרכו התניא מתחיל בשאלה בפשט, הנה מדכתיב על פי דרכו, חנוך לנער על פי דרכו, אז הנושא הוא הדרך המתאימה לו, חנוך לנער על פי דרכו. משמע שאינה דרך האמת לאמיתו. חנוך לנער על פי דרכו, על פי מה שהוא, על פי דרכו, נכון? הוא עכשיו היפראקטיבי. חנוך אמר על פי דרכו, הוא עכשיו במציאות כזאת. חנוך אמר על פי דרכו. ואם כן, מהי מעליותה, מהי המעלה בכך שגם כי יזקין לא יסור ממנה? שאלה מצוינת. חנוך אמר על פי דרכו, ההפך, יזקין, יגיד, היו דברים חמודים מאוד לגיל 12, אבל די, התבגרנו. אני לא צריך להמשיך את אותם דברים שהייתי צריך כי הייתי ילד קטן. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, ושימו לב אגב לעוד נקודה, לא כתוב פה גם בזקנותו לא יסור ממנה, אלא גם כי יזקין, זאת אומרת בתהליך ההזדקנות, יש כנראה משהו של ההבניה של החינוך הקטן, של החינוך לנער, בוקר טוב יונתן, של ההבניה של החינוך לנער, יש משמעות לגבי תהליך ההזקנה. אנחנו צריכים לקלוט על מה מדובר לאט לאט. אבל יש כאן קודם כל בעיה פנימית בפסוק. חנוך לנער על פי דרכו, היה צריך להגיד, גם כי יזקין לא יסור מהרעיון, לא יסור מהתורה, אבל לא יסור ממנה, לא מדובר שם על התורה בפסוק, אלא מדובר על החינוך. אך הנה מודעת זאת, כי שורשי עבודת השם ויסודותיה הן דחילו ורוחימו. הבדל בין שורש ליסוד מוסבר אצל הרבי, ששורש זה הדבר שממנו זה נמצא, ממנו זה נמשך. יסוד זה דבר שגם כשאתה מקיים את המצווה, זה מה שמחזיק את זה. שורשי העבודה ויסודותיה הן בחילו ורחימו, יראה ואהבה. היראה היא שורש עבודת השם במובן שהיא כל השורש והיסוד לסור מרע. דיברנו על זה הרבה מאוד בחלקים הראשונים. והאהבה היא השורש והיסוד לכל עושה עשה טוב. וקיום כל מצוות עשה דאורייתא ודרבנן. כמו שיתבאר במקומן, אתם שמים לב למה שהערנו מקודם? כאילו כשזה נכתב, זה נכתב לומר, זה עוד יבואר בהמשך, בחלק השני, שנעשה לחלק הראשון. זה נשאר כך במכוון כדי להגיד לנו את הסיפור הזה. כלומר שההחלטה הייתה שעבודת הנפש קודמת. טוב, בסדר, קודם כל נדבר שם על הסדר שהוא עשה את זה. כמו שיתבאר במקומן. אז אם כן, היראה והאהבה הם השורשים לסור מרע ולעשה טוב, מלבד אגב היותן גם מצוות עשה בפני עצמן. היראה והאהבה. ומצוות החינוך היא גם כן במצוות עשה, כמו שכתוב באור החיים, סימן שמ"ג. כלומר, נוסף על זה שאהבה היא מצוות עשה ויראה היא מצוות עשה, גם החינוך לאהבה הוא מצוות עשה, והחינוך ליראה הוא מצוות עשה. מצוות החינוך היא תמיד מצוות עשה בתוך כל המצוות, ושיננתם לבניך הוא על הכל. אז בכל אני מחויב גם בחלק החינוכי הראשוני שלו. זאת אומרת, שלאהבת השם, אם נתמקד עכשיו באהבה כבסיס, יש את החלק הנאורי שלה, הראשוני, החינוכי, שהוא עוד לא האהבה הגדולה. הוא האהבה שאני מחנך אליה כדרך שאני חייב לחנך אליה כי אתה נער. יש את האהבה שאליה תוכל להגיע בהתבגרותך. תחשבו על מושג האהבה. יש אהבה שאני יכול לחנך אליו, ואני צריך, ואני זקוק, ואתה חייב לקלוט אותו בכלים של נער, ועליו נאמר, גם כי יזקין, גם בתהליך הזקנתו, והוא יגיע לאהבה הגדולה והמופלאה הזאת שאליה נדבר בהמשך, גם כי יזקין לא יסור ממנה מהאהבה הראשונה. אתה נצרך לאהבה הראשונה הזאת, שהיא אהבה של חינוך, שהיא אהבה של, כן, בסדר, נכון, אתה נצרח להמשך. והוא מסביר. והנה. באהבה כתיב, בסוף פרשת עקב, לאהבה את השם אלוקיכם וכולי, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם. אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם. וצריך להבין, איך שייך, תניה? וצריך להבין, איך שייך לשון עשייה, גבי אהבה, שבלב. לשון עשייה שייכת למעשה. אז מה פירוש, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם. לאהוב זו אהבה שהיא בלב, עצם המושג. אך העניין הוא דיש שני מיני אהבת השם. עכשיו הוא מגיע לאהבת חינוך ולאהבה השנייה. האחת הוא מתחיל בבירור של הגדולה, של השנייה. רק אחר כך הוא יברר את האהבה הראשונה, שאלה אנחנו קוראים אהבת החינוך. ועל שתיהן דיברנו בחלק הראשון. האחת היא כלות הנפש בטבעה אל בוראה. כאן הוא מתאר את האהבה שבחלק הראשון הוא אמר שאליה מגיע הצדיק. כלות הנפש, ויש מדרגות מדרגות, גם הבינוני יכול להיות ברמות שלו, אבל היא אהבת הצדיק. הוא מתאר אותה עכשיו. היא כלות הנפש בטבעה אל בוראה. הרי הנפש האלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש. וכיוון שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, אז מה זה חלק השם עמו? כמו שאמרנו, היא חלק מעצם האינסוף. אז היא אינסוף. וכיוון שהיא עצמה אינסוף, אז כמו נר השם, נשמת אדם, אנחנו זוכרים, הנר כל הזמן שואף לאן? למקורה. שואף למה? הפתילה. מושכת אותו למטה. והשמן של המעשים הטובים נותן לפתילה כוח, ולכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, וכל מה שאנחנו דיברנו כל הזמן בחלק הראשון. אבל הנפש האלוקית עצמה, בשאיפתה, היא שואפת להיעלם לך. היא רוצה לשוב למקורה. כלות הנפש. האחת היא כלות הנפש בטבעה אל בוראה. עכשיו, את האהבה הזו לא צריך לעשות. עליה ודאי לא נאמר לעשותה. כי היא טבעית. לא צריך לייצר אותה. היא קיימת בנפש האלוקית. מה צריך? לחשוף אותה. לגלות אותה. ואיך היא מתגלה, האהבה הזו? כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר, ותשפילהו ותכניעהו תחתיה. וזה הוא קרא אש, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. זה היה אגב הפסוק שבו סיים התניה את החלק הראשון של ליקוטי המרים. כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. אני אזכיר לכם את הפסוק על פי התניה, הוא חידוש עצום. כי השם, שם הוויה, יוד קי וב קי, נעשה לאלוקה שהוא שלך ממש. איך אתה יכול? הרי אתה חי בעולם שיש בו את הנפש הבהמית שכל הזמן מושכת אותך למטה, והנפש האלוקית קלה למעלה. השם נעשה לאלוקה שלך על ידי שאתה מפעיל אש אוכלה. לא שהשם אלוקיך הוא אש אוכלה, אלא כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא על ידי שאתה הינוקה. אתה מבעיר כל הזמן, זוכרים את השמן, מבעיר כל הזמן את הפתילה, מבעיר כל הזמן את הנר. וההבערה הזאת מחלה במובן הנגטיבי את הנפש הבהמית, אבל מחלה באותו מובן מאפשרת את הקלות. זה המושג קיליון שדיברנו עליו בסוף התניה. מאפשרת את כלות הנפש של הנפש האלוקית. זאת אומרת, הנפש הבהמית על ידי שמתגברת נפש השכלית על החומר, ומושגי הרצון והאהבה והשאיפה וההשתוקקות שלך הופכים להיות לכאלה שהנפש השכלית מנצחת בהם את הנפש הבהמית, ותשפילהו ותכניעהו תחתיה, אזי תתלהב ותתלהט ושלהבת העולה מאליה, ותגל ותשמח בהשם עושה. ותגל ותשמח בהשם עושה. אזי תתלהב ותתלהט הנפש ושלהבת העולה מאליה. זה שילוב מדהים. זאת אומרת, אותו קלוט שגורם לקלוט, לחיסול כביכול, של הנפש הבהמית. שלב מסוים אמרנו פעם במאמרים של האדמו"ר הזקן, שהתורה נקראת בשתי מילים. היא במקום אחד נקראת עוז, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, היא נקראת עוז, אין עוז אלא תורה. במקום אחר היא נקראת במילה אחרת לגמרי לגמרי, תושייה. עכשיו אצלנו תושייה דווקא נשמע טוב כמו עוז. אני עצה לי תושייה. אז במקום אחד תושייה נשמע לנו טוב, אבל חז"ל שואלים למה היא נקראת תושייה, והם אומרים כי תורה מתשת כוחו של אדם. שואל האדמו"ר הזקן, אז מה היא עושה? היא מתשת? או... זאת אומרת, היא נקראת תושייה כי היא מתשת את הנפש הבהמית. והיא נקראת עוז כי ההתשה הזאת היא עצמה, היא גופה, מה שמלהיב ומלהיט את הנפש האלוקית. וזאת עבודת החלק הראשון של התנ"ך. לכן בהקדמה הקטרצרה הזאת, שוב עוד פעם, היא יכולה להיות הקדמה לשני החלקים. כשהוא אומר לזה עוד מגיע בהמשך, נפתח באמונה. או שהיא יכולה להיות הקדמה שבה בעקבות הבנתם כבר את היסודות האלה. עכשיו בוא נגיע למה שצריך להתחיל בו. אז אם כן, אני חוזר רגע למשפט מההתחלה. יש שני מיני אהבת השם. האחת היא כלות הנפש, ואני מוסיף בסוגריים, האלוקית בטבעה אל בוראה. איך זה מתגלה? הרי את זה לא צריך לעשות, את זה לא צריך ליצור, כי זה טבעי. כאשר תתגבר נפש השכלית על החומר ותשפילהו ותכניעהו תחתיה, אזי תתלהב ותתלהט הנפש ושלהב את העולה מאליה, ותגל ותשמח בה השם עושה. ותתענג על השם תענוג נפלא. ותתענג על השם תענוג נפלא, בשינוי מהתענוג של הנפש הבהמית. כי בתענוגות הנפש הבהמית תמיד לארטיק יש סוף. אבל התענוג הזה שהנפש האלוקית תצליח להביא איתה את הנפש הבהמית, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, לתענוג במושגים של תענוג, אבל לתענוג נצחי, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, תענוג כזה תמידי, תתענג על השם בתענוג נפלא, בסדר? זאת האהבה שהיא אהבת כלות הנפש. אותה לא צריך לעשות, אותה צריך לגלות. והזוכים למעלת... לגבי? נכון, נכון, בדיוק. והזוכים למעלת אהבה רבה זו, הם הנקראים צדיקים. הצדיק הוא זה שהגיע למעלת האהבה הזאת, והיא נקראת אהבה רבה. נכון? בשונה מאהבת עולם, שכל הזמן מתייחסת למציאות התבניתית של העולם, האהבה הזאת נקראת אהבה רבה, כי היא באה מלמעלה למטה, נכון? היא נקראת אהבה רבה, והם הנקראים צדיקים, כי דכתיב, שמחו צדיקים בשם. ומה זה השמחו צדיקים בשם? כל אחד יכול לשמוח. מה זה שמחו צדיקים בשם? זה להגיע למצב כזה שהמאבק הזה כבר לא קיים כמאבק שמפריע לי, אלא המאבק הזה הוא השימוש בכל הכוחות. זאת אומרת שהשימוש בכוחות ההתענגות של הנפש הבהמית מתורגם לקלוט של הנפש האלוקית. הקלוט והקלוט הולכים כבר ביחד. זה מושג מדהים אגב, הקלוט הזה, הכיליון הזה. ואגב מגילת רות, הכיליון. הכיליון שברור לי שנקרא על ידי אמא שלו, נעמי, כרעיון של קלוט הנפש. הוא הרי לא נקרא כליון על שם זה שהוא קלה. ומגיע לכליון על שם הקלוט הנורא ביותר, לא כמו מחלון שאחרי זה רות ממשיכה אותו. אלא כליון שאין לו רות. זאת אומרת, הכיליון הזה, זה מושג מאוד מעניין, מאוד מעניין, גם בעברית אגב, כלות, כלות העין, זה שהעיניים בוכות עד כלות. כלומר, אין כבר לא, אין יותר דמעות. וזה בעצם מתאר את כלות הנפש ואת כלות העין. קלה. זה לאורך כל הדרך, גם בפרשה שלנו השבת, כחלותו, בפרשת נשא. כשבאי ביום כלות משה, להקים את המשכן. רש"י מאיר, לא כתוב ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, אלא ויהי ביום כלות משה. שזה היה כמו כלה שבאה אל החתן. עכשיו בעצם בכלה שבאה אל החתן יש איזשהו כלות. יש מסירות נפש. יש קורבן. יש ללכת אל הבלתי נודע הכי נורא שיש בעולם. יש כלות. ויש כלות. זה הכל. יש בעצם כלות גמור. וזה ואז מגיע למדרגת אהבה רבה, שהיא אהבת הצדיקים, שעליה כתוב שמחו צדיקים בהשם. כל משפט הוא צריך הרבה הרבה הבנה, אבל שמחו צדיקים בהשם בעומק פירושו, אנחנו אומרים בהלל, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה. בוא. ויש איזה שתי אפשרויות הסבר לגיטימיות. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה במי? ביום. או זה היום עשה השם נגילה ונשמחה במה? מה שם? שתי אפשרויות העונה לגיטימיות בחלוטין. השאלה באיזו רמה?
בסמו את שמי.
בדיוק. ואני אמר לכם. עכשיו, ברור שהרמת ההבנה המכונה היא בו בא השם. כי כתוב בשיר השירים נגילה ונשמחה. בך. זאת אומרת שהשמחה צריכה להיות בשם. אבל אין שלב שהשמחה מתחילה בצ'ונט? בקוגל, במתקוקה? בטח שיש שלב כזה. כך שאהבת הצדיקים היא שמחו צדיקים בשם. וזה כל סיפור הכלות. עכשיו, אבל כל זה בא הרי בשביל לדבר איתנו לא לאהבה הזאת, אלא לאהבה שלה הוא קורא אהבת חינוך, או אהבת קטן. זה לא זה. כלומר, כמו שתמיד בתניה מתחיל, כל זה זה לא. וכדי להגיע עוד מעט לשלב שאנחנו צריכים להגיע. אך לא כל אדם זוכה לזה. זו נקודה מאוד גדולה, אתה צריך להבין שבמהלך הקלות, אף אחד לא מבטיח שאתה מגיע לשם, והוא כבר דיבר איתנו על זה פרקים שלמים, ואל תהיה מתוסכל, כי הנחת שנגרמת לקודש ברוך הוא מאהבת ההתקפיה במלחמת הבינוני, היא לא פחות מהנחת שנגרמת לו באהבת הצדיקים של הקלות. נכון? כלומר, אבל אתה צריך להבין את המסלול, כלומר, לאן זה מגיע בתחנה הסופית? ודאי שזה מגיע לשם. מי אמר שיש לו פחות נחת אם אני הגעתי לתחנה מספר 10? ההתקפיה, העבודה עצמה, היא כל הרעיון של בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. אבל אתה כן צריך לדעת מהי התחנה, כלומר לאן האוטובוס מגיע. זה גם נותן לך את כל הכוח לדעת לאן הוא מגיע. אך לא כל אדם זוכה לזה. כי לזה צריך זיכוך החומר במאוד מאוד. הקלות, משל הינוקה הוא כל כך מרכזי, הקלות זה זיכוך החומר במאוד מאוד, שמן זית זך, קטית למאור. לפעמים אנחנו חושבים שהוא זך כי הוא יפה, כי הוא נקי, זך זה כי זה עבודת עינים. לזכך משהו זה לייסר אותו. איך מזכחים? זה זיכוך, זה סיפור כואב מאוד זיכוך. הדרור של השמן, הדרור של השמן, בראש הבשמים נמצא המור דרור. מור דרור. מור דרור מתורגם באונקלוס מראי דחי. ומכאן למורדכי מן התורה מניין. מראי דחי. כבר שואלים בגמרא, מורדכי מן התורה מניין, שנאמר מור דרור. ומתרגמים לנו מראי דחי. מראי זה הבוסם, ודחי זה לדוך. או דחו במדוחה. לדוך, 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 לדוך. וזה זך. דח וזך זה היינו אך. אבל איך זה נהיה זך? זה זך על ידי המדוחה. וצריך לזה זיכוך החומר כזה גדול במאוד מאוד, ולא כל אדם זוכה לזה. כי עצם הבריאה לא חייבה אותי להיות במציאות כזאת שאני בטוח אגיע לשם. לכן זה לא בגדר מצווה שאתה מחויב, אלא בגדר זכות שאתה זכאי. זה שכר. זאת אומרת שכשציוו אותי, לא ציוו אותי על זה. נתנו לי ב-GPS את זה כדי להבין מה אני יכול לעשות. אבל לא יכול להיות שציוו אותי על משהו שלא כל אדם זוכה. אני יכול להיות מצווה רק על משהו שאני יכול לזכות אליו. עכשיו אני חוזר לפסוק. אהבה שהיא במסגרת לעשותה, אתם זוכרים את הפתיחה של הכל? כשאמרנו שכתוב באהבה אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את השם, זה ודאי לא האהבה הזאת. וגם צריך זיכוך החומר בי מאוד מאוד, וגם תורה ומעשים טובים הרבה, לזכות לנשמה עליונה שלמעלה ממדרגת רוח. יש הרי נפש, רוח, נשמה, אז מדרגת הרוח היא העבודה מצד מידות הלב, הרוח. והנשמה שלמעלה, למעלה, כלומר מדובר פה עכשיו על חוכמה, בינה ודעת, נשמת שדי תבינם, שכל ההוויה של האדם הופכת להיות זה. בסדר? שכל ההוויה המוחין, שהכל הופך להיות זה, זה צריך מדרגה מיוחדת, כמו שכתוב בראשית חוכמה, שער האהבה, שאהבה כזאת קשורה בהמון המון מרכיבים. במדרגת הנשמה, בהתאמה, במציאות שאתה חי בה, במי שזוכה לזה ומי שלא זוכה לזה, ועם מדרגת הצדיקים של סמכות צדיקים באשם. כן, דיברנו על זה בחלק ראשון כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, ברור שיש כאן, אנחנו לא, אם אתם זוכרים, הוא קרא לזה בפרק הראשון, ברת הצדיקים, ברת הרשעים. אז הוא אמר שלא מדובר בבריאה של בריאה, יכול הרשע גמור להיות צדיק גמור על ידי תהליך של תשובה, ויכול הצדיק גמור להיות רשע גמור. חזרנו על זה הרבה 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 פעמים. אבל בהחלט יש גם שינויים ביסודות, שמאפשרים לאדם מסוים להיות יותר קרוב למציאות כזאת, יותר קרוב במובן של אחרי עבודה של 100 שנה. ולאדם מסוים להגיע לגילוי יותר גדול של התקפיה אחרי עבודה של 100 שנה. ולשני מיני הנחת האלה צריך הקדוש ברוך הוא. זה התכוונו. הוא הביא את הזוהר הקדוש על הפסוק, ועשה לי מטעמים ואוכל לה. יצחק קורא לעשיו ואומר לו ללכת להביא צעיד, ועשה לי מטעמים ואוכל לה בעבור תברכך נפשי. והזוהר אומר, מה המטעמים האלה? אז הוא אומר שיש שני סוגים של טעמים. לא תמיד טעים זה דווקא מתוק. כשאתה שואל ילד זה טעים, אז אתה מתכוון זה מתוק. אבל הוא טיפה מתבגר ויודע זה טעים, הכוונה היא זה מר טוב. זה לא תמיד דווקא זה מתוק. איך? ערק. כל אחד עם הקונוטציות שלו. איך הטעים? המטעמים, ערק, אחרי ההוגה שאת עשית לנו, אני עד עכשיו עוד עם המר. המטעמים זה זה בכלל לא, זה שני מיני נחת. כלומר, בשום מקום לא כתוב שהמתוק הוא השאיפה, למרות שזה מתוק. בסדר? זה החלק הראשון. עכשיו הוא מתחיל. והשני, הבחינה השנייה של האהבה, היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה. גם במובן של כל אדם, וגם במובן שהיא מצווה שאני יכול לצוות עליך בכל מצב. כשיתבונן היטב, במקום אחר אגב הוא מחלק בין האהבה הזו לאהבה הזו, והוא אומר, האהבה השנייה היא המצווה. האהבה הראשונה היא בעצם בכלל השכר. היא בכלל לא במסגרת המצוות. בדיוק, בדיוק. היא במסגרת השכר מצווה. היא לא שייכת בכלל למסגרת של הציווי. והשנית, ודיברנו על זה הרבה פעמים, אם אתם זוכרים, כשאנחנו מסתכלים על ברכות קריאת שמע, איך מתכוננים לואהבת. לכאורה היה צריך לברך לפני ואהבת, שזאת מצוות עשה מן התורה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ואהבה את השם. במקום זה מה עושים? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. מאוד מעניין. המאיר לארץ ולדרים עליה, ויש אופנים, ויש שרפים, ויש מלאכים, ובורא נעימות, ותשבחות. מה אתה מדבר פה עכשיו? ברוך אתה השם יוצר המאורות, מה זה קשור? אחר כך אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה, תן בליבנו בינה להבין, להשכיל. כי אתם יודעים איך מתכוננים למצוות אהבה? על ידי התבוננות. מהי ההתבוננות? היא ההתבוננות בטבע, וההתבוננות במלאכים, וההתבוננות בשמיים, וההתבוננות באיך הקודש ברוך הוא לקח אותי ואמר לך יש את הכוח שאין לכל העולם כולו. כפרט. ודאי, זו דרך פרטית של כל אחד ואחד. ואיך אתה בהתבוננות שלך מגיע אל הדברים? נחינמי, אתה כפרט של עם, ואחרי זה אתה כפרט אישי בתוך הפרט הזה. הוא עושה את כל המהלך. הוא ידבר על זה עכשיו. והשני, היא אהבה שכל אדם יוכל להגיע אליה כשיתבונן היטב בעומקא דליבה. התבוננות שבאה מעומקא דליבה, מעומק הלב, בדברים המעוררים את האהבה להשם בלב כל ישראל. זה אהבה שבאה בכל פרט ופרט, כמו שאת אומרת חנה, בלב כל ישראל, אבל מצד היותו ישראל. זאת אומרת, זה הדבר הכי כללי בעולם, אבל הוא הכי פרטי. הן דרך כלל, הכוונה היא כשהוא מתבונן באופן כללי, כי הוא חיינו ממש. כל זה אגב מזכיר לנו פרקים שלמים שהוא דיבר. חיינו, הכוונה היא נפשי הביתיך. אתם זוכרים איך הוא הסביר את אהבת נפשי הביתיך? כשאני אוהב את הקדוש ברוך הוא לא כי הוא נותן לי אוכל, אלא כמו האדם שכשהוא מחור, הדרך היחידה שלו בסוף לצאת, בסופו של דבר, השלב האחרון הוא להגיד, נכון, אני הכי רוצה את זה, אבל אני יותר רוצה את הנשימה שלי. והנשימה שלי היא עצם חיי. וזה כי הוא חיינו. הוא לא האוכל. כי אני בסופו של דבר בהתמכרות מעדיף את זה על האוכל. הוא לא הפרנסה, כי אני מעדיף את זה כבר על הפרנסה. הוא לא המשפחה, כי אני מעדיף את זה לא עלינו על המשפחה. אלא הוא חיינו. הוא הנשימה האחרונה שאני עוד יכול לקחת לפני שאני כבר מאבד גם אותה. יכול להיות, אבל שנייה, נראה את הרצף. הן דרך כלל כי הוא, כן, הן דרך כלל כי הוא חיינו ממש. וכאשר האדם אוהב את נפשו וחייו, את עצם חיותו, כן יאהב את השם. כאשר יתבונן וישים אל ליבו כי השם הוא נפשו האמיתית, וחייו ממש, כמו שכתוב בזוהר על פסוק, נפשי הביתיך. איך אמר הזוהר? היה צריך להיות כתוב בעברית, נו נפשי הבתה. נכון? נפשי הבתה לך, הרי אני הדובר, ואני מדבר על נפשי. נפשי כאפר לכל תהיה. נפשי הבתה, נפשי מתאווה. אבל מה זה נפשי הביתיך, אומר הזוהר הקדוש, נפשי פסיק הביתיך, אני מתאווה לך כמו שאתה נפשי, אני מתאווה כמו עצם הנפש, עצם החיות, נפשי הביתיך, והן דרך פרט, זה התבוננות כללית, והן דרך פרט, כשיבין וישכיל בגדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דרך פרטיות. מה זה דרך פרטיות? כל ברכת יוצר המאורות. איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולה קמי כלו ממש חשיבי. זוכרים? והוא יראה את זה, איך זה בא לידי ביטוי בפרט הזה ובפרט הזה ובפרט הזה. ואיך הוא עוזב את כל העולם, לזה קוראים כמים הפנים, לפנים, כן, לב האדם לאדם. זוכרים איך הקדוש ברוך הוא צמצם וצמצם צמצומים. צמצם את כל העולם כולו כדי להגיע אליי, ואז כאהבת המים לפנים לפנים אני גם מצמצם כדי להגיע חזרה. כשיבין וישכיל בגדולתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא דרך פרטיות, כלומר דרך כלליות זה עצם זה שהוא חיינו, ודרך פרטיות זה כאשר יוכל שאת בשכלו, שכלו הכוונה היא בתוך השכל, ומה שלמעלה משכלו זה האמונה, ומה שלמעלה משכלו, ואחר כך יתבונן באהבת השם הגדולה ונפלאה אלינו דווקא, מכל העולם אלינו בני ישראל. בסדר? אהבה שהביאה לכמה דברים, לירד למצרים ערוות הארץ. אנחנו לא חוזרים על זה כי דיברנו על זה בפרקים שלמים, בפרק מ"ו, אתם זוכרים איך הוא מצמצם את עצמו, הוא הביא את המשל של האדם של, שנכנס אל המלך, והמלך פתאום לוקח אותו מבין כל העבדים ומכניס אותו אל החדר ושם אותו בחדר לבד, ושם הוא מחבק אותו ומנשק אותו, וייחוד עילה וייחוד תת, אתם זוכרים? כל ה... ופתאום אותו דבר קורה לנו, איך הוא בא הקדוש ברוך הוא לירד למצרים ערוות הארץ, להוציא נשמותינו מכור הברזל. ואז הוא אמר, אבל זה קורה כל יום ויום, ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא ממצרים. זה הבריחה ממצרים. זוכרים? אלה הפרקים, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט. להוציא נשמותינו מכור הברזל שהוא עשית רעך, רחמנא ליצלן, לקרבנו אליו ולדובקנו בשמו ממש, והוא ושמו אחד, עד שהפכנו להיות אחד איתו. ודבקנו במצוותיך, וזה אהבת עולם אהבתנו, והרינינו בתורתך, ודבקנו מצוותיך, עד הבוחר בעמו ישראל באהבה. הבוחר ממי? הבוחר מכל העמים, הבוחר מהאופנים ומהשרפים ומחיות הקודש, הבוחר מכל המלאכים שדובר עליהם, הבוחר מהכל, נכון? דהיינו שרוממנו מתכלית השפלות והטומאה לתכלית הקדושה, וגדולתו יתברך שאין לה קץ ותכלית. כלומר, ככל שהוא ידע יותר כמה הוא רחוק, לכן הוא תאר לנו למה אין סתירה בכלל. ככל הביטוש, זוכרים? זה חזרה בשנייה אחת על יסודות. כן, הוא עובר. ככל שהוא ידע יותר את ריחוקו, ככה תגדל בעיניו יותר האהבה של כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. עד איפה זה מגיע? אזי כמים הפנים אל הפנים, ואז תזכרו, ואז זה מגיע אליי באופן הכי פרטי, כלל ישראל, שהוא הכי הכי פרטי מתוך היותי כלל ישראל. והנה השם ניצב, נו, והנה השם ניצב עליו. איך הסביר התניא? והנה השם ניצב עליו, לא על הסולם, אלא והנה השם ניצב עליו, על מי? על יעקב. הכל בנוי עליך, והנה השם ניצב עליו, הכל עליך, הכל תלוי בך. ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. דיברנו אתמול בסעודה השלישית, החלום של יעקב, המשמעות המיוחדת של החלום של יעקב הייתה שבחלום קרה לו משהו מוזר. הוא חלם שהוא רואה מלאכי אלוקים, זה לא היה מוזר, גם ילדים רואים מלאכי אלוקים בחלום. הוא חלם שהוא רואה מלאכי אלוקים, היה צריך להיות יורדים ועולים, המלאך שלי. אבל הוא חולם שהוא תחנת השיגור. הוא חולם שמלאכי אלוקים עולים ויורדים. הוא חולם שהוא תחנת השיגור של המלאכים בעולם. ואז הוא מבין שיש שער לשמיים. אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים, אכן יש השם במקום הזה. ותחנת השיגור היא המקום הזה, ואני צריך לבנות אותו. ואז הוא לוקח את זה איתו, ועם זה הוא יוצא לגלות שלו לחרן, ומבטיח שעם זה הוא בא לחזור לבנות את הבית הזה. וכשהוא יגיע בסוף למיקוד הזה, אזי כמים הפנים אל פנים שתתעורר האהבה בלב כל משכיל ומתבונן בעניין זה. אתם שמים לב? כל משכיל ומתבונן. בשינוי מהאהבה הראשונה ששייכת למדרגות מסוימות, שהיא שמחת הצדיקים. שתתעורר האהבה בלב כל משכיל ומתבונן בעניין זה באום כדליבה. לאהוב את השם אהבה עזה, עזה העזות הזאת, המלחמה הזאת, ולדבקה בו בלב ונפש. כמו שהתבאר במקומה בעריכות, שוב אתם רואים שהוא אומר את זה בלשון עתיד, ועבר, מה הוא כתב לפני מה? כמו שהתבאר במקומה בעריכות, זה כבר התבאר בפרקים מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"פ. והנה, עניין אהבה זו, שאנחנו קוראים לה אהבה שבאה מהתבוננות, במילים אחרות, האהבה הראשונה היא אהבת הצדיקים, והאהבה השנייה היא אהבת הבינוניים. ואיך לא סיכמנו שהמילה בינוני פירושה? התבוננות. בינה, להתבונן. היא אהבת הבינוני כי היא מדרגתו של כל אדם. להגיע אליה, זה מדרגת הבינוני. פעם רציתי להיות צדיק, הלוואי בינוני. להגיע אליה היא מדרגת הבינוני שלא חטא ולא חוטא ולא יחטא ומצליח לנצח בשלושת לבושי הנפש, בדיבור, במחשבה, במעש וכו' וכו' וכו'. אבל ההדרגה הזאת היא שייכת, והנה עניין האהבה זו לכל אחד. רצה משה רבינו עליו השלום לטעת בלב כל, בכל, איך כתוב פה? בכל כל ישראל או בלב כל ישראל? בלב כל ישראל. רצה ליטה משה רבנו עליו השלום ליטה בלב כל ישראל בפרשה שעליה דיברנו בהתחלה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מאימא. זו הפרשה שבסופה כתוב יש לך חומש טוב. אז בפרשת עקב, ממש עוד שתי דקות, שר כוח אורי, תודה רבה. בפרשת עקב משה רבנו אומר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אתם זוכרים? כי אם ליראה את השם אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. בסדר? בכל לבבך ובכל נפשך. וכשמסתיימת שם הפרשה, שם הופיע הפסוק שבו הוא פתח את הכל, לאהבה את השם לעשותה. בסדר? לזה הוא קרא לעשותה. עכשיו, כל הפרשה הזאת, אם אתם זוכרים, היא פרשה שדיברנו עליה מתחילת התניא. הרי כתוב פה, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? סך הכל להיראה. נכון? שאלנו, מה זה סך הכל להיראה? אתו יראת שמיים, זוכרים את הגמרא? אתו יראת שמיים, נו, מילתא זוטרתי, איך אפשר שיראה זה דבר קטן? מה ענינו? לגבי משה זה דבר קטן. שאלנו, יפה מאוד, אבל מה זה רלוונטי לי? הרי מדובר פה עליי, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. הסברנו בתניא שהקדוש ברוך הוא רצה למשה רבינו, רצה לטעת בנו ידיעה אחת. בכל אחד ואחד מכם יש בחינת משה. וכשתוציא את בחינת משה שבך, דיברנו על זה הרבה, כשתגלה ותחשוף את בחינת משה שבך, שיכול למשות את הכל, כשתגלה את בחינת משה שבך, אז אתה תגיע לה ליראה, ואז יהיה מילתא זוטרתא. וגם לאהבה. זאת אומרת, מה מגמת משה בפרשה הזאת? ליטא בלב כל ישראל, ליטא בלב כל ישראל, בפסוקים האלה, את עניין האהבה הבא מההתבוננות. ואיך הוא עושה את זה? כשהוא אומר, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה ולאהבה ולעבוד ולשמור וכו', הוא אומר כך. הן להשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים הארץ וכל אשר בה. אז מה אתה רוצה? מה זה קשור עכשיו? זה כל רעיון ההתבוננות. הן להשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים הארץ וכל אשר בה. איך אמר שמעון בקהלת? איך קהלת למד תניא? נכון? עכשיו משה רבינו לומד תניא. הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים הארץ וכל אשר בה. אז מה? מה אתה עכשיו עושה לי פה national geographic? מה זה קשור? זה יפה מאוד. ותראה איך הוא הניח את כל העולם כולו, וכמים הפנים לפנים בחר בך. ועכשיו אני מדבר אליך. אליך, אתה לב כל ישראל, אתה עצמך. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם. מכל השמיים ושמי השמיים, הוא נתן לך את הירושה הזאת, שקראנו לה ירושתנו, קרוב הדבר אליך מאוד. ויבחר בזרעם אחריהם, זאת אומרת בך, בכם, מכל העמים כיום הזה, זה פסוק מעניין, ויבחר בזרעם אחריהם, וכאילו פירוש, כלומר בכם, מכל העמים, אז מה תעשה? ומלתם את אורלת לבבכם ואורפכם לא תקשו עוד. כי השם אלוקיכם וכו' וכו'. ולזה מגיע בסוף למסקנה לאהבה את השם אלוהיך לעשותה. עכשיו הוא מסביר ובזה נעמוד. רק באבותיך חשק השם ומלתם, וזה ממשיך שם, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה, ואתה שמך השם אלוהיך ככוכבי השמיים לרוב. זה מדהים פירוש הפסוקים עכשיו. כל הפרשה הזו באה לתאר את רעיון כאהבת המים הפנים לפנים. ואהבת, ואז מגיע הפסוק שם בהמשך, ואהבת את השם, ולכן סיים דבריו שם על אהבה זו, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה. כך זה מסתיים שם. ועכשיו זה מובן, שאלנו בהתחלה מה שייך לעשותה באהבה. אלא כיוון שמדובר פה עכשיו לא על האהבה הראשונה של כלות הנפש, שאיתה אנחנו מתבלבלים, אגב כשחושבים על זה לעומק, קחו את זה למקומות הכי קטנים. כששואלים ילדים, אתם בטוחים שאתם אוהבים. כשעסוקים באהבה, סתם, בהבנת אהבה והכל, מתבלבלים בין שתי האהבות האלה. ברמות אחרות לגמרי לגמרי לגמרי. אתה מרגיש אהבה, מתכוונים לכלות הנפש. זה רמה לגמרי אחרת, כי זה שטויות. מה פה אתה מרגיש? איך? מה? אתה מוכן באמת לעבור עקידה בשביל זה? אתה בטוח שאתה מוכן לעקוד את הכל? אז יש אהבה שהיא כלות הנפש. ויש, אתה אוהב במובן של אתה מוכן מים הפנים לפנים, זאת אומרת את כל מהלך ההתבוננות. אתה מוכן לעבור את ומלתם את עורלת לבבכם ועורפיכם לא תקשו עוד רק בש... זה בכלל שני מושגים, כשאומרים את המושגים האלה זה הבלבול. והיא אהבה עשויה בלב. זה נקרא לעשות. אהבה עשויה בלב זה הכוונה להבניה של האהבה. זאת הבניה שלמה, זה תהליך. על ידי הבינה והדעת. ודברים המעוררים את האהבה. ועל זה אפשר לצוות. ולא על האהבה הראשונה. אין שום אפשרות לצוות על האהבה הראשונה. האהבה הראשונה היא לא שייכת בכלל למסגרת מצוות. בדיוק, היא המתנה. היא החלק האלוקי.
למה לא ציוו על זה התבונן? ואז היינו מגיעים לזה.
כי המילה אהבה כוללת את שני המושגים. המילה אהבה פירושה התבונן, והיא האהבה המצווה, והמילה אהבה מתארת את האהבה בתור שכר. ואתה צריך להסתכל מתי זה מדבר כשכר ומתי זה מדבר כהתבוננות. לכן הברכה לפני האהבה היא איך מתבוננים. למה כשאני מברך, שנייה אחת, למה כשאני מברך על תפילין? אני לא מברך אשר קיצרנו במצוותיו וציוונו לשעבד את המוח ואת הלב ולהגיע למדרגות עליונות וללמוד את התניא על תפילין. למה אני, זה גם נוסח יפה מאוד לברכה. כי שם, בדיוק הפוך, כי שם המצווה היא הפעולה. ואם אני אברך ושעבד את המוח וילב ולימוד תעניה, זה ברכה לבטלה עם תעודות. שיעור חזון איש, לגמרי ברכה לבטלה. מה אני צריך לברך? להניח תפילין. מי מניח תפילין? משה רבינו ואני. אותה דבר, אותה קופסה. ההתבוננות היא ההבנה שלך בהנחת התפילין. וזהו קרה הנגלות לנו ולבנינו, והנסתרות להשם אלוקינו. אבל אתה מצווה על המגלות. אבל באהבה יש את החלק של המגלות, שהוא אהבת ההתבוננות, והוא אין קץ מדרגות כל אחד ואחד, כל שנייה ושנייה לפי המציאות שהוא נמצא בה. היא ההתבוננות הבאה מכאן, יש את האהבה רבה שהיא השכר בכלל. ועל זה ציווה תחילה, אנחנו נעמוד פה. ועל זה ציווה כבר תחילה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את השם. הרי כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, איך? על ידי זה היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. למה? ואהבת את השם אלוקיך, אתה אוהב אותה, מת עליה. נו, אז מה אני צריך עכשיו? לא זה מה ששאלתי. ואתה, כשאני אומר ואהבת, אני מתכוון באהבת ההתבוננות שבאה על ידי ההבנה עם הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום הם על לבביך. כדי שעל ידי זה תבוא לאהבה את השם. כדאית בספרי על פסוק זה, והנה על אהבה זו השנית, רציתי לשאול משהו אלון, רק שנייה אחת, והנה על אהבה זו השנית, שייך לשון מצווה וציווי, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה. כאן עונה לשאלה המהותית, בכלל איך אפשר לצוות על אהבה? לא אוהב. איך אפשר בכלל לצוות על אהבה? זו הרי שאלת הפתיחה של הכל. ואז הוא אומר, אם הציווי הוא תתבונן, זה ציווי הכי מובן בעולם, תתבונן, תעורר. דהיינו, מהי כוונת הציווי של אהבה? לשום ליבו ודעתו בדברים המעוררים את האהבה. בדיוק. כי כל דבר עושה לך את זה. וזה ההליכה. אבל באהבה ראשונה, שהיא שלהבת העולם אליה, הכרנו לאהבת כלות, כלות הנפש הבהמית, כלות הנפש האלוקית, כל הכיליון שתיארנו, לא שייך ראשון ציווי ומצווה כלל. ולא עוד, אלא שהיא בכלל לא מצווה, אלא מתן שכרם של צדיקים, לטעום מעין עולם הבא בעולם הזה. הרי כל העולם הבא, איך מתואר, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונו, נהנים מזיו השכינה. ומה היא האהבה היא שתיארנו? להגיע לתענוג הנפלא הזה, ותתענג על השם. אז זה מעין עולם הבא בעולם הזה שזוכה לו הצדיק, שעליה נאמר, על אהבה כזאת, עבודת מתנה אתן את כהונתכם. זה מה שבאתי אמרה מקודם, זה לא מצווה וזה לא אני, זה מתנה. כמו שיתבאר במקומה, זאת החלוקה. אהבה שהיא אהבת המתנה, ואהבה שהיא אהבת ההתבוננות. עכשיו אני רק מזכיר איפה אנחנו היינו בהתחלה, ואת הפתרון לבעיה עוד לא ניגע בו היום, אלא מחר בעזרת השם. איפה היה כל הפרק בתחילתו? חנוך לנער על פי דרכו, כך נקרא המאמר הקדמתי שלנו, ובעצם כל שאר הייחוד והאמונה זה זה, גם כי יזקין לא יסור ממנה. שאל התניה, למה שאדם זקן לא יסור ממה שהוא היה צריך לקבל בשלב החינוך שלו כנער? מה שהוא היה צריך לקבל כנער זה מכל מיני סיבות שהיועץ החינוכי הסביר עם הבעיות של השכנים והסבתא והדיסלק, ודי, גמרנו להתבגר, גדל, השתחרר, ועכשיו אדרבה שיסור ממנה. מה הוא משוגע? הוא ב-12, שיסור ממנה, עכשיו הוא צדיק. התניה עוד לא יענה על זה עכשיו, וזה ניכנס בחלק האחרון של ההקדמה. אבל התניה אומר, לפני שאנחנו ממשיכים צריך להבין על מה מדובר בכלל. הרעיון הוא החינוך לכל עבודת השם. כדי לעבוד את השם, היסוד לעבודת השם הוא האהבה. כי הוא היסוד והשורש לכל הוועשה טוב. יסוד האהבה עובר שני שלבים שהם שני דברים שונים לחלוטין. יש בהם גם את ממד השלביות בעזרת השם, אבל גם לא. הם שני דברים לגמרי שונים. העיסוק שלנו הוא באהבה של ההתבוננות, והאהבה השנייה היא אהבת הכלות. כשמדובר על האגם כי יזקין, מדובר כבר על האדם שהגיע אל הצדקות הגדולה שהוא כבר באהבת כלות. וגם הוא יצטרך לדעת להשתמש בשביל החיים שלו, גם הצדיק העליון. באהבת החינוך של הנאורים שנקראת אהבת ההתבוננות. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין ויגיע למציאות כזאת של אהבת כלות, לא יסור ממנה מאהבת ההתבוננות. זה מדהים. מה שקורה לה, כי יזקין, הוא מגיע למקומות שבהם הוא עולה ממקום למקום, אני לא מדבר על זה עכשיו, ובעליות, בשלבים האלה, במדרגות, כשאדם עובר מדרגה, אז הוא באוויר. מה שמחזיק אותו כשהוא באוויר, זה הבסיס. והבסיס הוא אהבת ההתבוננות. כלומר, במעבר מדרגה לדרגה של הזקן, אגב, לכן כתוב גם כי יזקין, כלומר, כשהוא בתהליך. ולא גם כשיהיה זקן. גם בזקנותו. גם כי יזקין. בעצם גם לצדיק יש תהליכים. ולסוף ההקדמה הוא יגיד, וכל זה, כל זה בא על ידי הכוח לעלות מהשכל אל האמונה, במקומות שהשכל לא יכול להיכנס אליהם, ומפנה את עצמו ונותן עכשיו לאמונה להופיע. וזה שער הייחוד והאמונה. זאת ההקדמה, לזה נגיע בעזרת השם בהמשך.